בעיר, נושא שמעסיק, אולי גם מסעיר, משפחות רבות שילדיהם מתחתנים בתקופה הקרובה. גם על נגיף השפעת שמשתולל, משרד הבריאות מתגבר את כמות החיסונים בקופות החולים, ובעוד ימים אחדים, העם היהודי יסיים את ש"ס בבלי, במחזור ה-13 של הדף היומי, בסדרה ארוכה של סיומי ש"ס המוניים, שמתקיימים בימים אלה בכל אתר ואתר. אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. בית המשפט העליון יחל לדון היום בעתירה דורשת מהנשיא שלא להטיל לנתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה בשל כתבי האישום התלויים נגדו. אתמול אמר נתניהו, אני לא מעלה על דעתי שבית משפט בישראל ייפול המלכודת הזו בדמוקרטיה, מי שמחליט זה העם. נתניהו צפוי לבקש היום או מחר משבוש הכנסת לעשות שימוש בחסינות המוקנה לו בחוק. אסדת הגז לוויתן תחל הבוקר בפעולת הנישוב בלב הים, ובכך תחל להזרים לראשונה את הגז הטבעי מלב הים אל הלקוחות. בבני ברק עלתה הלילה באש דירת מגורים בחסדי שמיים, איש לא נפגע, נזק רב נגרם למבנה, אש פרצה כתוצאה ממתן נייד לרכב שהיה מחובר לחשמל. סעודיה מגנה הלילה את התקיפות של המיליציות האיראניות נגד הכוחות האמריקנים בעיראק. שר החוץ האמריקני פומפאו דן הלילה עם מזכ"ל האום גוטרש בתקיפה האמריקנית בעיראק, שם נהרגו 25 פעילים במיליציות איראניות. התחזית, סוף שבוע גשום וסוער, שלג צפוי לרדת בחרמון ביום חמישי. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל. בצוות, אבי גדלוביץ' האורך, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים מיד. שמונה ודקה, שוב שלום לכם, בוקר טוב. מה שמעסיק את המערכת הפוליטית הבוקר זו השאלה על ההתנגשות הבלתי נמנעת הזו בין מערכת המשפט לכנסת. האם השופטים בכלל מוסמכים לדון בשאלה האם נתניהו יוכל להרכיב ממשלה? האם הוא יוכל לקבל את המנדט מהנשיא בעוד כך וכך חודשים אם וכאשר ייבחר? בכלל שאלה תיאורטית ולא מעשית כרגע. אנחנו נפתח עם פרשנינו המשפטי, עורך דין משה יצחק אוסדיצ'ר, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
יש לשופטים סמכות בכלל לדון בשאלה כזו?
תראה, אהרון ברק קבע כבר בזמנו שהכל שפיט. באופן עקרוני, כמו שאמרת, זה שאלה תיאורטית, אבל השאלה היא אם המגמה של אהרון ברק תחזור על עצמה, קרי הכל שפיט ובית המשפט יחליט שגם בשאלה תיאורטית הם הולכים לדון, או יחליטו שבאמת לאור העובדה שמדובר בשאלה תיאורטית, ובדרך כלל בית המשפט העליון לא דן בשאלות תיאורטיות, הם יכולים לדחות את העתירה על הסף. אני סבור שבמקרה הזה, לאור העובדה שבאמת לא מינו כאן הרכב של 9 שופטים, כי בדרך כלל גם בבג"ץ של ראשי ערים מינו 7 שופטים, לא מינו 9 שופטים, זה מדובר לדעתי דיון מאוד מקדמי. אני רק רוצה לציין...
של מה? של שאלת הסמכות של השופטים בכלל לדון בזה?
כן, יכול להיות שבית המשפט יגיד להם, רבותיי, תמשכו את העתירה כרגע, ברגע שזה יהיה רלוונטי, תחזרו אלינו. הרי אנחנו לא דנים בשאלות תיאורטיות, מה יקרה ואם. אני כן סבור שהגישה הזאת הולכת לתפוס, לאור העובדה שמנדלבליט הוא צריך לתת חוות דעת, מנדלבליט הודיע שהוא לא נותן חוות דעת תיאורטיות, בית המשפט לא כפה עליו לתת חוות דעת. זה אומר שבית המשפט קיבל את דעתו שלאור העובדה שמדובר ב... עניין תיאורטי, הוא פטור בשלב זה לתת חוות דעת. ולכן אני חושב שהשמחה של העותרים מוקדמת מדי. לדעתי הדיון לא הולך להיות ענייני לגופו של עניין, אלא ביותר לעניין מדוע לא למשוך את העתירה, ולהמתין עד שבעצם ביבי ייבחר, אם ייבחר.
ובשביל להגיע למסקנה הזו, משה אוסדיצ'ר, לא מספיק שהשופט שמקבל את העתירה יאמר, רבותיי, מדובר בדיון לא רלוונטי להיום. אנחנו רואים הרי הרבה פסקי דין קצרים כאלה של שורה, העתירה מוקדמת, מיותרת, נמחקת. בשביל מה צריכים דיון?
אני אענה לך. בדרך כלל בית משפט אוהב להרחיק עצמו, ובאמת שופטים מסוגלים ומותר להם לדחות את העתירה לסף. אבל אני יכול להבין את השופט, בוא נלמד על הסנגוריה, שבעצם באותו רגע שמגיע עתירה כל כך רגישה, וכל כך נפיצה, וכל כך קשורה לכלל העם פה, אני חושב שהוא פחד לקחת אחריות, ואני חושב שבעניין הזה הוא צדק. כי אם היו מושכים את זה, הרי ברור שהייתה כמה צעקה שבית המשפט העליון חסם דיון ענייני ורלוונטי. לכן אני לא חושב שאפשר להתעלות על העניין הזה שבית המשפט לא דחה את זה על הסף, וזה שבית המשפט נתן דעתו כבר שהוא הולך לדון בזה. אני חושב שהיום הולך להיות דיון מאוד קשה מצד לאותרים ולא לצד השני, כדי שתראו מדוע, הרי מה יקרה? בוא נניח שיחליטו מה שיחליטו, וביבי לא נבחר. אז בעצם אנחנו, כל שאלה תיאורטית אם ככה אנחנו נוכל להתחיל לעלות לבית המשפט העליון, אין לה דבר טוב. ולכן אני חושב שהעותרים יצטרכו באמת לעבור את המשוכה הזאת, מדוע לא למשוך את העתירה ולהמתין ליום פקודה בו באמת השאלה תהיה רלוונטית, אם תהיה רלוונטית.
מצד שני, הייתה קבוצה של כמה עשרות אנשי ימין שביקשו להצטרף לעתירה, כי העותרים כאן הם איזה 60-70 אנשי הייטק מהשמאל שהגישו את העתירה הזו. השופטים לא נתנו לאותם אנשי ימין להצטרף לעתירה ולהביע את דעתם. מדוע?
כי אני חושב שזה מוקדם מדי. אני חושב שבית המשפט העליון כרגע רוצה להוציא את המוץ מן התבן. אני חושב שלהתחיל להכניס עוד עותרים ועוד עותרים שאנחנו בעצם בשאלה מאוד מקדימה. יכול להיות שבהמשך, אם בית המשפט העליון יחליט שהשאלה היא רלוונטית, רצינית, ויחליט על הרכב של 9 שופטים או 7 שופטים, הרי יש אפשרות להכניס את ידיד בית המשפט, ככה זה נקרא המושג הזה, אנשים שהם רלוונטיים בתוך העניין. כרגע לדעתי, כמו שאני רואה את זה, אני מקווה שאני לא אתבדה, לעותרים יש בעיה, ולדעתי בית המשפט ינסה, אם, בוא נגיד, אם העניינים הפוליטיים לא ייכנסו לתוך, השיקולים הפוליטיים לא ייכנסו לתוך התגובה להחלטת בית המשפט, לדעתי יגיד להם למשוך את זה, לשמור על זכותם להגיש את זה בעת הרלוונטית, ואם לא, אז...
ונגיע לסיבוב נוסף של הדיון הזה בעוד כמה חודשים. טוב, עכשיו, אנחנו בתקופה של התנגשות כמעט בלתי נמנעת בין המערכת המשפטית, מערכת אכיפת החוק, לבין העם נקרא לזה, לבין נבחריו, אנחנו רואים את האימות הזה, הוא אימות חסר תקדים, ופתאום באה לנו לעולם פרשת אפי נווה והמסרונים שלו, והטלפון שלו מלא בסיפורים וקשרים ראויים יותר ופחות, לא ראויים עם שופטים, דרכי נכון. המינוי שלהם, לא ניכנס לפרטים, גם יש צו איסור פרסום, נכון. אז זה חוסך כן. לנו הרבה דברים. תשמע, זה נשמע לי כסוג של תיבת פנדורה, שיכולה למוטט כאן לחלוטין, א', את אמון הציבור, ב', את הלגיטימציה של מערכת המשפט.
זה ברור, ואני חושב שבית המשפט, הנהלת בתי המשפט, עשה צעד מאוד חכם, בניגוד דרך אגב למנדלבליט שלא מסכים להוציא את המתנגד לשיחות שיש לו בפרשת הרפז. ואני אגיד לך למה. הנהלת בתי המשפט אמרה, אנחנו לא מתנגדים שכל החומר יצא. בית המשפט העליון כבר קבע ש...
לא, מסיבה פשוטה, כי לא מערכת המשפט ביקשה את הצו איסור פרסום, אלא אפי נווה בעצמו, ולעומת זאת, בפרשת מנדלבליט, הוא בתוך הסיפור, אני לא יודע מי הגיש את הצו בפרשת הרפז, אני לא יודע, אבל...
הוא גם לא הגיש, אבל אני רק רוצה לומר שהמערכת, גם אם היא לא קשורה לתיק, עצם זה שבעצם מערכת בתי המשפט אומרת, אנחנו מבחינתנו, תוציאו את הכל, אני חושב שזה נותן טיפה, איך אומרים, רגיון, בעניין הזה, כי תאר לעצמך שבית הנהלת בתי המשפט הייתה מסרבת לעניין הזה, הרי ברור שהייתה כמה כאן צעקה גדולה ומרה שבית המשפט העליון מושחת. ואני חושב שהאמירה, כמו שאתה אומר, זה אולי לא אמירה אופרטיבית, אבל אמירה הצהרתית שאנחנו מסכימים שהכל יהיה חשוף, אני חושב שבעניין הזה זה חשוב, ואני חושב שאמון הציבור כאן...
אני כאזרח, כשאני רואה צו איסור פרסום בנושא שהוא לא ביטחוני, ובנושא ביטחוני מאוד מובן, גם אם הציבור רוצה לדעת מה קרה, מה לא קרה, או בנושאים, אתה יודע מה, פליליים לגמרי, איזה עבריין הלך לעולמו בצורה פלאית ונסתרת, בסדר, משטרה רוצה לחקור בשקט, אני יכול להבין את זה. כשמדובר באנשי ציבור, ושופטים הם אנשי ציבור, ויושב ראש לשכת עורכי הדין הוא איש ציבור, כל צווי איסור הפרסום בעניינים האלה, ברגע שיש צו כזה בעיניי, זה הרבה יותר מאשר סתם משהו להסתיר.
תראה, א', אתה צודק, אבל ב', אנחנו צריכים לסגור גם את צינת הפרט. אני חושב שמה שקרה עם אפי נווה זה
שערורייה. לא, עזוב אפי נווה, מנדלבליט. איזה צינת פרט יש בשיחות של מנדלבליט עם בכירים בצבא?
לצערי לגבי מנדלבליט, אני לא יכול להגן עליו במרכאות או לא במרכאות. אני חושב שמנדלבליט היה צריך להוכיח את עצמו היום, הרי הוא צריך להיות נקי כפיים, הרי הוא מגיש כרגע כתב אישום נגד ראש הממשלה, אז קודם כל קשוט עצמך ואחר קשוט אחרים. אתה לא יכול להיות בן אדם שמאחוריך יש קופת שרצים, אתה עומד על זה...
או שלא, או שלא, תן לשמש לחטא את הפצע.
או שלא, אבל אם או שלא, וזה אני אומר בדרך השלילה, אם ולא, אז ודאי שאין לו שום סיבה שלו להתנגד לזה.
אז הוא אשר אמרתי, ברגע שיש צו, אני מתחיל לחשוב שיש שם דברים שמחפשים להסתיר מאיתנו.
חד משמעית, עכשיו, אתה צודק ב-100%. אם זה היה צורכי חקירה לצורך העניין, אז אתה צודק. לא רוצים לשבש חקירה, בינתיים מוצאים צו איסור פרסום. פרסום זה לגיטימי ונכון. כרגע, עם כל הכבוד, אתה איש ציבור, אתה בן אדם שנמצא באמת באור הזרקורים כרגע, והניקיון כפיך חייב להיות מוכח, ואתה מתנגד, בהחלט זה מעלה חשד, יותר מחשד, שיש לך מה להסתיר. הרי אם לי ולך היה כזאת פרשה, ויש לנו הקלטות ואין לנו מה להסתיר, הדבר הראשון שהייתי עושה זה מסיבת עיתונאים, ואומר, רבותיי, אני דורש, אני עומד על זה, לפרסם את זה כדי שלא תהיה עננה נגדי. ובעה שקורה כאן כרגע, מגנים על שיחות של איש ציבור, שבידיו ראש הממשלה כרגע נטול כל
לא רק ראש הממשלה, בכלל. זה משליך על יושרו של מי שאמור להיות אדם נקי כפיים, יועץ המשפטי לממשלה, ושום, אנחנו לא חושדים בכך שהוא לא אדם ישר ולא נקי כפיים.
לא, אבל אני לא חושב בכלום, אני רק רוצה לדעת, בתור בן אדם שאמור להאמין במערכת, לסמוך על המערכת, אני רוצה לדעת שהכל נקי, מותר לי, אתה איש ציבור. מי שלא רוצה להיות באור הזרקורים, שלא יהיה איש ציבור. זה בסדר גמור, אבל מי שהולך להיות איש ציבור, צריך לדעת שהכל גלוי, הכל חשוף, ובטח אם יש כאלה שיחות ויש כזאת עננה, אם אתה לא מגלה את זה, זה
אומר שני. עורך דין משה אוסדיצ'ר, פרשננו המשפטי, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר נפלא, כל טוב.
יום טוב, תודה לך. עכשיו אנחנו עם הדוקטור גדי טאוב, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מרצה בכיר באוניברסיטה העברית, וגם דוקטור להיסטוריה של ארצות הברית, ותכף אני רוצה לדבר איתך על ארצות הברית, אבל אני רוצה לדבר איתך תחילה על הנושא, האימות חסר התקדים הזה, שאנחנו רואים הבוקר, שהשופטים דנים בכלל בשאלה מאוד תיאורטית, דבר שכמעט לא ראינו בעבר, בדרך כלל שופטים דוחים בעיני פיית שאלות תיאורטיות. זה המצב, נכון?
לא השופטים שלנו, אני לא ראיתי שופטים שלנו דוחים איזה שאלה, הם...
למה? השאלה מקדמית, העתירה מקדמית, עוד לא הושלמו ההליכים, או לא פנית, או לא... תשובות שאנחנו רואים...
כל ההליך הזה לא היה צריך להיוולד מעולם, הם היו צריכים לדחות אותו על הסף ומיד. יש חוק מאוד ברור, רק במדינת הסבירות, אז המשפטנים, היועמ"ש, וגורמים אחרים משתמשים בעילת הסבירות כדי להגיד שאומנם יש חוק, אבל הפעם זה לא סביר. ביניהם. אז יש חוק, והחוק מאפשר
לנתניהו לרוץ. עוד לפני הסבירות, יש פה את השאלה המאוד פשוטה. מדובר בשאלה תיאורטית. נתניהו טרם נבחר. עוד לא הגענו לבחירות בכלל.
מדובר בשאלה שאינה תיאורטית בשום מובן. יש חוק מאוד ברור. החוק אומר שמותר לו לרוץ. החוק לא אומר בשום מקום שיש בעיה עם ממשלת מעבר. החוק מדבר על רציפות בממשלת מעבר. אני שמעתי הסבר ארוך של עורך דין שמחה רוטמן אתמול בהפגנה, שמראה שהחוק מתייחס גם בדיוק לדברים כאלה. אבל פה בארץ מצפצפים על החוק, יש חוק שאומר שלאמיר אוחנה מותר למלות את ממלא מקום הפרקליטות. אז נענים לחוק? לא, יש יועמ"ש, והוא מחליט שזה לא סביר בעיניו.
טוב, אז הגענו לנקודת אל חזור בנקודת הרתיחה הזו בין הציבור נבחריו לבין מערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק, השופטים, לאן זה לוקח אותנו? והנה, אתמול הפגנה בתל אביב, ואני מניח שהדוברים שם דיברו רק על הנושא הזה, לאן זה לוקח אותנו?
אני בדעה שאנחנו לא בדיוק דמוקרטיה כבר. יש לנו שיטת שלטון שבה ההכרעה הסופית בכל עניין, בלי שום גבול, מסורה, לפי דת בית המשפט העליון, בידיו. זאת אומרת, אין שום גבול לסמכותו של בית המשפט העליון, ואין שום איזון או בלם כנגדו, כולל לא מינוי שופטים. זה שיטת משטר שהם בשום מקום בעולם הדמוקרטי, והמדהים הוא שמציירים אותנו כמי שמתקיפים את שלטון החוק. בעוד שמה שקרה פה זה שבית המשפט תקף את הדמוקרטיה באופן מאוד מאוד חמור לאורך הרבה מאוד שנים, ועכשיו נבחרי הציבור שלנו פחות או יותר משותקים. אנשים לא יודעים עד כמה זה עמוק, מפני שזה לא רק בית המשפט. זה גם היועצים המשפטיים הצליחו להציב את עצמם בעמדת וטו. הם קוראים לעצמם עכשיו שומרי הסף. הם בעמדת וטו על כל מדיניות שכל שר, ועכשיו גם בתוך ועדות המינויים. בקיצור, שרים הם כמו נשיא המדינה. הם באיזה תפקיד פורמלי, והם באים לגזור
אותו. מייעצים. הם יכולים לייעץ אולי.
הם לא מייעצים, הם מורים. הם, אנחנו במצב האבסורדי שבו יש להם וטו ממשי. הם אומרים לא, לצער, אני לא אגן על זה בבגד.
השרים הם בעמדת מייעצים בלבד. מה ששומע
נכון,
עשה, פעיף משפטי
יחנית. אתה יודע, אנחנו משחקים בבחירות בארגז החול, ואז המנהלים האמיתיים, שזה הדיפ סטייט, זה הפקידות הבחירה, או נקרא לזה רשימת התפוצה של שי ניסן. החבר'ה האלה, הם יודיעו לנו מה מהמדיניות שלנו בר ביצוע, ומה אסור לנו לעשות.
מצד שני, כך מערכת אכיפת חוק אמורה לעבוד עם כוח ביד מול אנשים שאולי סורחים, ואם לא יהיה להם את הכוח, ולא משנה איך הוא הגיע אליהם, איש את ראהו, חיים בלאו.
יש, אמור להיות להם כוח, והרבה כוח, אבל לא כוח בלי בקרה. בשום שיטת ממשל דמוקרטית אין דבר כזה כוח בלי בקרה. כי מה שקרה הוא שהתרכז עכשיו בידי הפרקליטות כוח כזה, שלעניות דעתנו, הוא פשוט מאפשר להם לצפצף על החוק, ואין דין ואין דיין. אתה יודע, הם הצליחו לסרס את מוסד מבקר הפרקליטות. הם רדפו את השופטת הילה גרסטל, ומינו במקומה את השופט רוזן, שהוא אדם ישר ועושה את עבודתו נאמנה, אבל הם הצליחו להגביל את כוחו ככה, שהדוחות שלו הם רק המלצות. עכשיו תראה מה קורה, זה היועמש בחוצפה של אותה תואר, מודיע לנו שהוא לא יחקור את ההדלפות. היו פה הדלפות שיטתיות של גורמי האכיפה, שמכוונות, כפי שכתבתי כמה פעמים לעניות דעתי, לקלפי ולא לבית המשפט. היה פה קמפיין שבמשך שנתיים היטו את דעת הבוחרים, והמציאו סיפורים שהם לא משכנעים אותי כלגמרי פליליים, על תיקי ראש הממשלה, נראה לי שזה לא יעמוד בשום בית משפט התיקים האלה, אבל תראה מה קרה עם רוב הציבור, אני מדבר עם המון אנשים. אמרו לי, תשמע, אוקיי, אז אתה צודק בקשר לזה, אתה צודק בקשר לזה, אבל תראה, לא יכול להיות, יש לו כל כך הרבה תיקים, זה מה שהם הצליחו לעשות. הם הצליחו לשכנע אותנו שראש הממשלה מושחת בלי שהיה צריך להוכיח את זה, בשעה שהם היו צריכים לנהל חקירה עניינית ולתת את הקייס שלהם בבית משפט ולא לציבור.
הדוקטור גדי טאו, מה עושים? מה הפתרון?
תראה, אני אמרתי אתמול בהפגנה, אנחנו צריכים להמשיך להגיע להפגנות. מפני שממקומות כאלה אנחנו נותנים כוח לאמיר אוחנה, ואנחנו רוצים שיהיו לנו עוד אמיר אוחנה. אנשים שלא יפחדו מהם, אני אומר לך, אני מדבר עם פוליטיקאים הרבה מאוד. אומרים, כן, אתה צודק וזה, אבל תשמע, אני לא יודע כן או לא, אני לא רוצה שיצפירו לי תיק. עכשיו, עזוב אם זה נכון או לא, אני חושב שזה נכון. בישראל יש ממש כבר מסורת של תפירת תיקים לאנשים שהמערכת לא אוהבת אותם. אבל אפילו אם אני טועה, זה שהפוליטיקאים חושבים ככה זה דבר מסמר שיער. זה אומר שהם משותקים. אז אנחנו צריכים לבוא לכיכר, וכשאנשים שם צועקים אמיר אוחנה, אמיר אוחנה, או בקצב איזה אוחנה, אוחנה, הם שולחים מסר חשוב, ככה משפיעים עם הפגנות. ואני חושב שהגענו לשלב שזה זה מה שנותר בידינו. אנחנו צריכים להפגין ולבחור פוליטיקאים שיש להם וובוס, ויכולים לעמוד מול האנשים האלה, כמו אמיר.
מצד שני, דוקטור טאוב, איפה היינו 10 שנים? הימין שלט כאן ולא עשה שום דבר כדי לשנות
צודק.
את השיטה.
אתה צודק, תשמע, נתניהו רחב על הנמר, ואתה זוכר שהוא קרא לאולמרט להתפטר כשהם עשו את זה. אז במשך 10 שנים, אני חושב שהחישוב שלו היה, אני אעזוב את הדיפ שטטל, כמו שהראל סגל קורא לזה, הדיפ שטטל יעזוב אותי. טעות. היה צריך לטפל בזה, הימין זה מחדל לבחייה לדורות.
אולי נתניהו פחד, חשש שמחר יתפרו לו תיק אם הוא יטפל בהם, ובסוף הגולם קם על יוצרו והתיק נתפר למידותיו עוד לפני שהוא עשה משהו.
אז הנה, בדיוק, אם אתה פוחד מזה שהם יתפרו לך תיק, אז אל תחכה לזה שזה יקרה.
בסוף זה קורה. טוב, אתה מכיר טוב את ארצות הברית, נכון?
כן.
האנטישמיות שעולה... כן, זה המקצוע שלך. אנטישמיות שעולה ומגיעה כבר לשיאים, כמו הפיגוע במוצאי שבת במונסי. איך אפשר אני מנסה להניח את האצבע על המקום שממנו מתחיל הכל. פתאום הכל צף עכשיו, מה קרה?
תראה, אמריקאים הם מוכנים להודות באנטישמיות כשהיא באה מלבנים. כי לפי סולמות הפוליטיקלי קורקט, לבנים מותר להאשים אותם. עכשיו באמת, יש אנטישמיות לבנה וגזענים ונאו-נאצים, וזה דברים איומים, אנשים כמו דיוויד דיוק וריצ'רד ספנסר, זה דברים מזעזעים, ממש נאצים. אבל אנטישמיות של שחורים, אף אחד לא אומר על זה מילה, ויש ממש ארגונים אנטישמיים שחורים. יש, Black Lives Matter זה ארגון BDS. ה-Nation of Islam של לואיש ספרחן זה, זה כומר שקורה בפומבי ליהודים טרמיטים. זה, זה דברים שלא יעלו על הדעת, אבל לא עושים כלום, כי הוא שחור. לא עושים כלום לאילהן עומר, לא עושים כלום לרשיד הטליב, לא אומרים שום דבר על הנבלה הזאת, לינדה סרסור, שהיא חסידת השריעה, אבל העמידו אותה בראש מצעד אנשים. כי קדושת הפוליטיקלי קורקט לא מאפשר להגיד שום דבר על מיעוטים שיש להם תעודת הכשר.
ואם תגיד קושי למישהו שכהור, אתה גזען.
אבל עכשיו תראה את הדבר הכי חמור, כי אני עבדתי עכשיו עם יגאל קרמון, ראש ממרי. ממרי, הוא נשיא ממרי, זה ארגון שמתרגם מערבית פשוט. זה השליחות שלו. והוא עשה מחקר ענק על מסגדים בארצות הברית. יש מאות מסגדים בארצות הברית שמפיצים תעמולה אנטישמית מטורפת, חלקם קוראים לאלימות נגד יהודים ולרצח ממש. ואף ארגון יהודי לא מסכים להגיד על זה שום דבר, כי יגידו שהם אסלאמופובים. אתה מבין לאן הגענו? אז על האלימות, עכשיו על שחור, אי אפשר להאשים את דונלד טראמפ, הרי זה מה שהם אוהבים לעשות. אבל חצי מהאלימות אתם מטפחים באוניברסיטאות, תחת תוכניות ללימודים פוסט-קולוניאליים ואדוארד סעיד, בעצם מלמדים את הנרטיב הפלסטיני, ועושים שבוע אפרטהייד הישראלי, וסטודנטים למען צדק ופלסטין, וכל מיני ארגונים אנטישמיים שמתחזים בשפת זכויות האדם.
טוב, לאמריקאים אין את השטחים להחזיר כדי להפסיק את הטרור, כמו שאנחנו שומעים פה כל הזמן מאנשי השמאל.
בדיוק.
הם צריכים דרכים יותר יצירתיות כדי להתמודד ולהתמודד מול ה...
אבל עכשיו יש להם את טראמפ והוא יודע לעשות את זה יותר טוב. הוא לא חושב שצריך להחזיר שטחים כדי למנוע טרור.
כן, בדיוק, הוא חושב אחרת לגמרי. הדוקטור גדי טאוב, חוקר ארצות הברית.
היסטוריה אמריקאית. כן.
היסטוריה אמריקאית, ואנחנו עכשיו בהיסטוריה העכשווית של ארצות הברית, מאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה, בוקר טוב.
תודה לך.
בוקר טוב. עכשיו למה שקורה במפלגות הימין, הבית היהודי, איחוד לאומי, עוצמה יהודית, חבר הכנסת לשעבר הרב אלי בן דהן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב וממורך.
גם סגן שר הביטחון לשעבר. טוב, האימות הזה נראה כמוביל למבוי סתום, וכולם שוכחים שבשביל לנצח צריך אחדות.
נכון, אני מסכים מאוד, אני חושב שכולם מבינים שצריך אחדות, אני לא חושב שמישהו חושב שאפשר לנצח בלי אחדות, אין ספק בכך, אלא שצריך, לצערי הרי כולם צריכים לוותר כדי להגיע לאחדות. בסופו של דבר, אתה יודע איך שנוהגים לומר.
מי זה כולם? מי זה כולם? כי שניים כבר הגיעו להסכם ביניהם, והם שומרים מקום של כבוד לבצלאל סמוטריץ', שבינתיים משחק את הנעליו.
טוב, אני לא יודע למה, אין לי מושג. אני באמת לא יודע מה הסיבה. אני כן יודע שהיה מקום להגיע מזמן להשכמות, ולא יודע למה לא ניתן.
נו, משחקי כבוד אולי.
אני לא חושב שכבוד. מדובר בשני אנשים רציניים.
בטח משחק של כבוד. כשבאו שני אנשים שאכפת להם, כמו שאתה אומר, סגרו הסכם ביניהם כדי להתקדם, והצלע השלישית אומר, וואי, עשו לי קטע, עכשיו שיחקו לי בפינה, אני אחפש דרכים אחרות איך להחזיר להם. ככה זה נראה מהצד.
אני, כמו שאני מכיר את האנשים, אני חושב שהגישה הזאת איננה נכונה. יש פה ויכוחים אמיתיים ונכונים, איך האיחוד הזה צריך להיות. אני חושב שכולנו מבינים שבסופו של דבר, האיחוד היה בוודאי יותר טבעי קודם בין הבית היהודי לבין האיחוד הלאומי, ולאחר מכן, עם עוצמה, אני גם לא
חושב... כלומר ששלושתם יכולים לשבת ביחד בסוף, ושוב, אני חוזר...
בוודאי, בוודאי.
אז אין פה פער אידיאולוגי, יש פה רק עכשיו פער של משחק כבוד, שוב.
לא, אתה קורא לזה כבוד, אני חושב שזה לא עניין של כבוד בכלל, זה עניין של כל אחד מהו מקומו. אני חושב שלומר היום שעוצמה...
אני לא הגדרתי את המושג משחק כבוד, אני שומע את זה מבחירים בציונות הדתית.
אני לא מדבר ככה, אבל אני רוצה לומר עוד משהו. לחשוב ולטעון שהיום לעוצמה יש כוח שווה כמו לבית היהודי וכמו לאיחוד הלאומי, עם כל הכבוד, זה ודאי לא נכון. מפלגה שבקושי מתקיימת, כבר 20 שנה מנסה להתמודד ולא מצליחה.
אני אגיד לך, הטיעונים האלה והוויכוח הזה מיותרים בתקופה הזו, בעת הזו, כשהימין נלחם על חייו וצריך להגיע ל-61, ומשחקי כמה אני יותר גדול מהשני או כמה הוא יותר קטן ממני, אמור להידחות לשלב מאוחר יותר בעתיד. עכשיו צריך קצת להגל פינות, לרוץ ביחד, להציג אחדות. העם אוהב אחדות, הציבור אוהב אחדות, העם רוצה גם שהימין ינצח, הימינים רוצים שהימין ינצח. חבל כל הדיבורים האלה.
אני מסכים איתך, אני לא...
מה המקווה שלך לפתור את המשבר?
ניסית רק להסביר את העניין.
כן, ברור.
אני אני חושב שהיום, כדי לפתור את הוויכוח שנוצר, צריך לחתום על הסכם עקרונות בין הבית היהודי לבין האיחוד הלאומי, לאיחוד מלא, וכבר להתחיל היום למנות מישהו אחד או שלושה, לא משנה מה שרוצים, אבל למנות צוות שיתחיל כבר לעבוד על איחוד עם, 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 עם קביעת אבני דרך ומועדים איך האיחוד הזה יהיה, ואז אני מעריך שגם בצלאל סמוטריץ' יסכים לבוא, כי בסופו של דבר מטרת העל של בצלאל היא, ובצדק, היא לממש, לבצע איחוד מלא בין המפלגות, וכשהוא יחתום על הסכם עקרונות כזה שכל הצדדים יחתמו עליו, ויהיה ברור מה הם השלבים, ואיך הם מתקדמים, ואיך אנחנו עושים אותם מיד לאחר הבחירות, או אפילו דברים מסוימים כבר היום, אני מעריך שזה דבר שיש לו סיכוי טוב להביא את האיחוד הלאומי להסכמה או להסכם עם הבית היהודי ועם עוצמה ולרוץ ביחד.
שבועיים מהיום צריך לסגור את הכל, כי אנחנו בשלב כבר של הגשת רשימות בעוד שבועיים. חבר הכנסת לשעבר, סגן השר לשעבר אלי בן דהן, הרב אלי בן דהן, אני מודה לך על השיחה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
ושנראה את האחדות הזו בהקדם. אנחנו יוצאים לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, חורף בריא במופתה. אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל הדלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555. 03-9641-555. התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון מיישרת קו. מהיום, השימוש בערך צבור בכרטיס הרב-קו מתאפשר גם בקווים הנוסעים ברחבי יהודה ושומרון. כעת, אתם יכולים להנות מכל אותן ההטבות הניתנות למחזיקי הכרטיס, ובהן גם ההנחות הקבועות. מלבד הנחת מזומן שאינה נכללת בשימוש ברב-קו. מוגש מטעם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה. הבחירות לכנסת ה-23 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון, למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד י"ב בטבת, תש"פ, 9 בינואר 2020, באתר רשות האוכלוסין וה... הגירה, מוגש מטעם משרד הפנים. מקימי סי האופנה, סוף עונה במקימי, 50% הנחה במקימי, כן, 50% הנחה במקימי, מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301. נסעתם מעט, שילמתם מעט. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. להצטרפות חייגו כוכבית 3772 או פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. מפעל הפיס בשיתוף הרשויות המקומיות מעניק בשנת הלימודים הנוכחית כ-30,000 מלגות לסטודנטים המתנדבים בקהילה. מפעל הפיס ישקיע גם השנה בכתיבת חיבורים תורניים, בבניית כיתות לימוד, מרכזים קהילתיים, גינות ירוקות ועוד. גם השנה נמשיך בנתינה למען חברה טובה יותר. מפעל הפיס. דברים טובים מתחילים כאן וממשיכים הלאה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
יואו יואו יולו, בטעמים חדשים עם תוספות מפנקות, וזה כל כך טעים.
ממש, יולו עם שוקולד חלב בטעם בוטנים ובטעם אגוזי לוז עם תוספות מפנקות. יולו זה פשוט מעולה.
חדש, יולו שוקולד חלב בטעם בוטנים ובטעם אגוזי לוז עם תוספות מפנקות למעלה.
למאדרין יש תנובה.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
כן, כן, מביא אותם ישירות אליך. עצי שאני בבסיס.
שולי, אמרת לי שנוסעים למונסי. שמעת מה הוא אמר? נוסעים לבסיס. ומי זה בכלל הבוס הזה?
אין לי מושג, אולי באנגלית קוראים למונסי בסיס.
חבורת תרי"ג עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו
0722-796666.
השורה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא יאללה.
השנה זה יכול להיות אתה. חידון הלכה למעשה לשנת תש"פ יוצא לדרך, וזו ההזדמנות שלך לנסות להצטרף לנבחרת. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, בקרוב בכל חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:30 במהדורת הבוקר, מנכ"ל שארית ישראל, הרב משה מונטג, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
טוב, נתתם כשרות לכמה אולמות בבני ברק, ולא מעט משפחות מרגישים שהם בפני שוקת שבורה, אין להם איפה לעשות חתונה. הם היו עם כשרות של הרב לנדו, ופתאום שינו להם את הכל.
אנחנו נתנו כשרות, ששארית ישראל זה כשרות ליטאית, וגם כן יש כשרות מעודרת מאוד חסידית של חלק מחברי בדץ קהילות, של הרב בראשות הרב פדווה, ויש מענה לכולם בצורה מכובדת, על פי הדרישה ועל פי הבקשה של בעלי האולמות. זה מה שעשינו, ברגע שבעלי האולמות פונים אלינו ומבקשים כשרות, אז אנחנו ככשרות גדולה וטובה ומעודרת צריכה לענות בחיוב.
מה תעשו עם אותן משפחות שאומרות, זה אמנם לא בדץ קהילות, זה רק הרב פדווה, לא מקובל עלינו?
וכל משפחה ומשפחה צריכה להתנהל, אני שומע את עצמי קצת כפול, מול האולם. אני מאמין שבעלי האולם מוציא, ימצאו הסדר לכל אחד ואחד. בעלי האולם עושים את השיקולים האלה משיקולים כלכליים, וברגע שיש משפחה ש... תבקש להביא...
תסביר לי את הנקודה של השיקול הכלכלי.
הזאת, זה מה שהם יעשו?
תסביר לי את הנושא של השיקול הכלכלי של בעלי האולמות. מה ההבדל בין כשרות הרב לנדו לכשרות בדץ העדה החרדית, לכשרות בדץ שארית ישראל, מבחינת עלויות?
יש הבדל מאוד משמעותי, כמעט של... לפי מה שהם אומרים, הבדיקות שהם עשו, זה קרוב ל-30% בעלויות של המוצרים, בין הכשרויות של ה... בדצים המעודרים, כמו נגיד בדץ שארית ישראל, בדץ קהילות, הרב רובין, לבין הכשרות של הרב לנדו. הסיבות לפערים האלה, זה צריכים לבדוק בכשרות הרב לנדו מה קורה, מה הסיבה שהמחירים שם יקרים יותר. אבל ברוב הכשרויות המעודרות, יש פחות או יותר טווח מחירים. אני חושב שהסיבה לדבר הזה, זה תחרות עסקית. שכשרות תפקידה שלא להגביל תחרות עסקית בין משווקי בשר. וברגע שיש תחרות, אז המחירים הם בהתאם, כמו שכל העולם עובד.
ההמלטה שעוסק בכשרות, נהיה מערכת כשרות, למה?
אם אתה עובד רק עם ספק אחד לדוגמה, אז אין לו סיבה להוריד מחירים.
כדי להרוויח יותר. כלומר,
כן,
כל הוויכוח...
זה לא עניין של הכשרות. הסיבה למחיר... כשרות היא עולה, ולכן אם יש... מוצר של בכשרות לא מודרת או מוצר עם כשרות מודרת, אז המחיר גבוה יותר של הכשרות המודרת, כי יש עלות מסוימת.
אתה שומע את הקולות
בבני ברק?
כן.
מעבר לכך, הסיבה לפערים בין הכשרויות המהודרות שיהיה בהם פערים, זה לא סיבה של כשרות.
אוקיי, אז יש כאלה שטוענים שעצם המעבר לכשרות שארית ישראל, איזושהי סתירת לכי לציבור החסידי, שלא צורך את הכשרות הזו. מה אתה עונה להם?
אני חושב שלקחת את זה למקום כזה, זה פשוט לעשות סתם עוול לאנשים, עוול למה שבאו לעשות טוב לאנשים, באו לעשות לאנשים שיהיה להם יותר מגוון, עם מחירים יותר סבירים, ולבוא ולקחת את זה, להפוך את זה, זה מזכיר לי את המלחמות שבדרך כלל היו עושים על רקע הדתי. זה אותו כיוון לקחת. כשאין מענה אמיתי, שולחים את זה ישר לכיוון הזה. זה פשוט דבר שהוא לא נכון בעליל. אם ניקח את העיר בני ברק, ניקח את שארית ישראל, לפני מספר שנים, היה לה כמעט 10 אולמות בבני ברק. כמעט 10 אולמות. עד לפני 4 שנים, לפני 5 שנים, היה אולמות רבות, חלקם בריכוז אחד, וחלק מאולמות מפוזרים, 10 אולמות היה בבני ברק. היום, נכון להיום, לשארית ישראל, אסור שיהיה לה אולמות בבני ברק.
כמה יש לה היום, לפני המעבר הזה של קונקורד?
יש בבני ברק, בשנים האחרונות, האולמות החדשים שנפתחו, כולם היו בקשרות בדת העדה החרדית. למה לא שמענו כל צעקה אז?
כי לציבור החסידי אין בעיה עם כשרות כי לציבור החסידי לא הייתה ואין בעיה עם כשרות העדה החרדית. הם מעדיפים או ערב לנדו או העדה החרדית.
אבל גם לציבור החסידי אין שום בעיה עם כשרות. עם שכל הבשרים וכל המצרים הם מבדת קהילות שהציבור החסידי אוכל את זה בהמוניו. רואים את זה בביקושים. רואים את זה בכל החסידיות הגדולות. מה שאוכלים, אוכלים בדת קהילות. בחסידות גור, אוכלים בדת קהילות. בחסידות בלז, אוכלים בדת קהילות. ברוב החסידיות הגדולות, זה הבדת שאוכלים. אז ברגע שיש אולם שבא ונותן, ויש רב גדול מאוד, שהרבה מאוד סומכים עליו, שהוא מחזיק גם כן חלק מהכשרויות היום פה בארץ, ובא ונותן את כל המוצרים בהכשרים כאלה מודרים, להפוך את זה לסוג של מלחמה, להפוך את זה לסוג של דבר של ליטאים וחסידים, זה פשוט לעשות עוול לאנשים, זה חוטא למציאות.
כמה משפחות נראה לך, או כפי שאתה יודע, לא מסודרות עדיין עם אולם, אלה שהזמינו בקונקורד, נאות ירושלים, מה האולם השלישי? כתר הרימון, שפתאום צריכים לחפש עכשיו מקום אחר, כי הם לא מוכנים בשום אופן את הקשרות הזו שלכם?
כמעט ולא בנמצא.
הבנתי. יימצא פתרון לכולם, אתה אומר.
כן, ודאי בזה בעלי העולמות מוכנים לבוא, כאלה שמתעקשים בדווקא, שיהיה כשרות אחרת, או של הבדת, או כשרות של הרב לנדו, אז הביאו להם קייטרינג בצורה מיוחדת, ישלחו את הטבח של האולם, כאלה שרוצים את האוכל, דווקא שהם הזמינו למטבח אחר, ויביאו משם את האוכל בכשרות שיבחרו. ייתנו את כל המגוון, עולם הכשרויות הוא ברוך השם היום גדול, רחב, והתחרות נקרא לזה, תחרות בריאה, זה קינת סופרים אמיתית, שיהיה בעולם הכשרות, זה יהיה אך ורק טוב ללקוחות, שהלקוחות זה הצרכנים צורכי הכשרות. היום, בעולם של היום, בעידן של היום, כמו שהיום העולם התפתח למצב שבכל העולם כמעט מתחילים למצוא כשרויות מהדרין, כי מבינים שהביקוש מצריך את הדברים האלה, והציבור צורך את הדברים האלה. גם בעולם הכשרויות יהיה אפשר להישאר בצורה גלותית, לבוא ולכפות על האנשים. צריכים לתת לאנשים את המענה האמיתי שהם צריכים. שהמענה האמיתי המשמעותי יהיה שמצד אחד יהיה להם כשרות מודרת, מצד שני יהיה להם מגוון מוצרים, יהיה להם מגוון ספקים, ויהיה להם תחרות במחירים לטובת הצרכן, שבעלי העולמות גם כן יתחרו בינם לבין עצמם ויורידו מחירים. זה המטרות, וזה מה שצריך לפעות. כך, בצורה כזאת, צריכים לעבוד.
כן, תחרות זה דבר טוב, כפי שאתה אומר, בסוף, בעלי האולמות מחפשים לחסוך כסף, וכשאתה מקבל מוצרים רק מספק אחד, המחיר גבוה. טוב.
זה משפיע, המסקנה היא שתמיד כשיש עליית מחירים במוצרים, זה משפיע גם על עליית מחירים לצרכן הסופי. וגם פה המטרה, שככל שנפתחו לאחרונה עד אולמות, כדי שגם כן בעלי האולמות האלה יוכלו להוזיל את המחיר לטובת הצרכן שבא לרכוש מנה, שזה גם כן תהליך שצריך לקרוא, בשניהם צריכים להכין את עצמם בהתאם, אבל בלי לוותר על רמת הכשרות.
ברור, ברור. הרב משה מונטג, מנכ"ל בדץ שארית ישראל, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה. עכשיו פרשננו, יצחק נחשוני ויהודה אבידן, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
יהודה, אתה מרוצה מהתחרות?
לפני זה, לשומע מן הצד.
היית יהודה?
רגע, עוד רגע נדבר על סיום השאס.
לשומע מן הצד יחשוב שיש הסבר וויכוח בין הכשר של צוהר לרבנות.
חלילה, ממש לא שם.
לא, אני אומר, מישהו לשמוע מהצד ולא ישמע שמדובר.
אמר לי, שלשום פגשתי בשמחה, פגשתי באירוע יהודי חסידי, אמר לי, מה לעשות, אף שין ממתת משפיע עד היום.
עזוב, נו.
ציפיתי ממך אבל יהודה לשמוע טענה אחרת, איך זה שבכל בני ברק אין אולם אחד של בית יוסף?
הפעם זה כלכלי נטו.
לא, 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 שלא תטעה. הסיפור של בית יוסף זה עניין של הלכה. האם אנחנו אוכלים את הכשרות של את הבשר שלפי מרן בית יוסף או לא, שני הבדלי הלכות לגמרי בנושא הכשרויות. זה לא שעכשיו כרגע זה לא אוכל בגלל פוליטיקה וזה לא אוכל בגלל דברים אחרים. זה לא בעיה של הלכה, תבדיל. אין הלכה.
יהודה, הוא מדבר על הכשר בית יוסף.
בדיוק, הכשר בית יוסף, הכשר ספרדי לצורך העניין, לא משנה איזה.
כן.
יש הלכה לספרדים, ויש הלכה
לספרדים. לא דיברתי עכשיו על הלכה, דיברתי על הכשרות.
הוא לא דיבר על בית יוסף סלחה. הוא דיבר על כשרות של בית יוסף.
כשרות בדץ בית יוסף, כשרות נווה ציון, כל כשרות ספרדית אחרת. אין אולם כזה בבני ברק. ציפיתי שתבוא ותאמר, אשכנזים השתלטו גם כן על העולמות, אבל כנראה זה לא מפריע לך, אז טוב מאוד. אין לך בעיה עם שארית ישראל, עם הרב לנדו ועם הבדץ.
איך אני אומר, אני אוכל בכשרויות חוץ מה שבמסתרים שמותר, ואת השאר ישברו את הראש למעלה, אלה שנדעו את הכשרות, לא אני.
טוב, יצחק, זה באמת תחרות עסקית בלבד?
אני חושב שאגב, זה לגבי בית יוסף, אני חושב שחלק מהאולמות, אתה יכול לקבל את ההכשר הזה, אם אתה דורש את זה מראש. אבל אני חושב שהפעם, כן, הפעם זה מאבק כלכלי נטו, לא אידיאולוגי, לא עקרוני, וחבל, חבל שנושא כלכלי לוקח אותנו אל תוך מאבקים פנימיים אחרים בתוך הציבור שלנו. מדובר נטו בנושא כלכלי.
טוב, היית אתמול בארנה, יצחק? או ששלחת את יהודה במקומך?
לא, הייתי, הייתה לי נציגות, אבל אין במקומי. ליוויתי את זה.
אין במקומי, שלא ראה אתמול.
נכון, ליוויתי את זה גם בראייה, גם בשמיעה, ואני חושב שזה היה מעמד מרומם, מפואר, לכבודה של תורה, כמו גם האחרים, גם כל המעמדים האחרים. אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה, שאני לא רוצה לקרוא לזה סילבסטר, אבל שאני יחגוג השנה יחד עם אלה רצים ואלה רצים, יש לי חבר שעושה יום בלילה.
אמא?
כתשובת המשקל, כל הדברים האחרים.
יצחק?
עושה סיום השס אישי.
הנה, סיום השס מול החגיגות של הנוצרים בתקופה הזו.
אבל ודאי חגיגות אחרות.
יהודה, מתכוון. שומע אותנו, יהודה? יהודה אבידן, נעלם לנו?
הלו.
שומעים אותך, יהודה? טוב, אבי, תחדש איתו את הקשר, כדי שיוכל לשמוע אותנו גם כן. יצחק, גם נעלם? טוב. נצא לפרסומת ונשוב מיד נחדש את הקשר עם שני פרשננו, זה הדבר הכי נכון לעשות עכשיו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. ב-17 בפברואר, כף בית בשבט, חורף בריא במופתה. אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל הדלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555. 03-9641-555.
מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
סוף עונה במקימי, 50% הנחה במקימי, כן, 50% הנחה במקימי, מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות. חנוכה שמח בטים קארטינג ירושלים.
חדש חדש. מסלול קארטינג גדול פי שתיים. מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות. בנוסף, מתחם חווייתי לכל המשפחה. פיינבול מטרות, סימולטור לנהיגת מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. בואו לחגוג ולהנות בטים קארטינג. האומן 17 ירושלים. לפרטים 077-5030-566. טים קארטינג, 077-5030-566.
סוף 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 שנה בגלית איטליה בני ברק, הזדמנות אחרונה בהחלט. 30 ו-31 בדצמבר, מ-10 בבוקר עד 6 בערב, 48 שעות אחרונות עם מבצעים מיוחדים. רבי עקיבא 62 בני ברק, 03-5700-856.
תנור בנוי בוש נירוסטה רק ב-1,090 שקלים. עכשיו בחנוכה סייל של טרקלין חשמל כהלכה, רחוב ירמיהו 60 ירושלים.
שלום, מדברת רבקה, אם בית בבית החם של יד עזרא ושולמית. אני מודה מקרב לב לכל התורמים היקרים. בזכותכם עוד ילדים נכנסו לבית התמחוי. בזכותכם הם מקבלים ארוחות חמות, ביגוד והנהלה, עזרה בשיעורי הבית, חוגי הפעלה ועוד. כרגע יש ילדים הממתינים להיכנס לבית החם. עזרו לנו לתת להם את האפשרות להצטרף. חייגו ואמצו ילד נוסף.
יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:45, אנחנו שווים ליצחק נחשוני ויהודה אבידן, שניכם איתנו? מה יהיה? או, הנה. יהודה איתנו?
אני שומע
בקושי. יופי, יצחק?
אני שומע אתכם בקושי.
בקושי?
כן. אבל זה בסדר פה. יהודה, זה פעם ראשונה, זה מדהיג. פעם ראשונה שמישהו מצליח להפיל את שנינו יחד?
לא, זה ניסיונות שלא הצליחו אותם.
מדהיג, מדהיג מאוד. מדהיג מאוד.
לא, אל תתרגש, אל תתרגש.
אני לא מצליח להפיל אותך, מישהו מצליח את שניים.
כל עוד שאתה איתי, אני אשמור עליך, אל תדאג.
אמר כאן דוקטור גדי טאוב מקודם, שהפוליטיקאים חשים בישראל, שיש בישראל מסורת של תפירת תיקים. אולי אתם חלק מהעניין הזה שמישהו תופר פה נפילת קווים?
יכול להיות.
מה אתם אומרים באמת על הסיפור הזה, הסגה המשפטית הזו? נתניהו יכול או לא יכול להתמודד? בג"ץ יכול לדון בזה או לא?
זה
שאני חושב
את הצד החיובי של זה. ולדעתי לנו זה יכול להועיל, אם זה יוביל עד לכדי עסקת ההתגברות. אם הדבר הזה יוביל את נתניהו למה שהוא לא הסכים כל הזמן לעשות, כאשר דובר על בעיקר, כאשר דובר על חוק הגיוס, וגם על דברים אחרים שהבג"ץ יתערב בהם בלי סמכות, ואז הוא לא הסכים לעשות את עסקת ההתגברות, אם זה מה שייתן לו את השכל ואת העוז ואת התבונה, לעשות את הפסקה הזאת, הרווחנו גם לגבי חוק גיוס. זה הסל החיובי. מעבר לזה, איש מאיתנו לא יודע מה יהיה. אלא דעתי, בג"ץ
גדול,
מה שאמרו כבר קודמי, לא יחליט, אלא הוא יעביר את זה להרכב רחב יותר, כאשר זה יהיה רלוונטי. זאת אומרת, מיד אחרי הבחירות.
כלומר, אתה מעריך שהשופטים ידחו את העתירה הזו עכשיו ויגידו, חבר'ה, זה לא רלוונטי, מקדמי, לכו הביתה, תחזרו עוד כמה חודשים אם בכלל.
לא, לא, הם יגידו, תחזרו אחרי הבחירות, למרות שהתביעה הפעם היא לא עתירה, היא לא בנושא נתניהו, היא כאילו כללית, ודווקא בגלל שהולכים לבחירות. זאת אומרת, הם הדגישו את זה, הרי הבג"ץ כבר אמר את דעתו בנושא הזה, וכבר אמר שזה לא רלוונטי כרגע. אבל כאן הם באים ואומרים, הולכים לבחירות, וזה כן רלוונטי. אני רוצה לדעת אם אני בוחר במישהו שיש לו סיכוי או לא. הבוחר, כאילו הם מדברים בשם הבוחר. לדעתי הבג"ץ יגיד, ידונו על זה מיד אחרי הבחירות בהרכב רחב, והוא ידחה את זה לאז, בינתיים ימשוך אותנו. בדברים אחרים הוא מושך ומושך ומושך. ומתערב ושוב מושך ושוב מושך.
יהודה.
עסקת ההתגברות.
לא, יצחק נותן נאומים על הבוקר, זה ארוך מדי. אני אומר לכם בנושא הזה מילה אחת רק.
יש קצת דז'ה וו, יש לי קצת משנת 93, 92, 91, כשטענו שיש כאן מדינת משטרה ותופרים תיקים, ואז פחות שמעו, פחות רצו להבין מה שאנחנו הבנו אז. לקח 25 שנה, 30 שנה, לוקח למדינה הזאת להבין שאנחנו חיים במדינת משטרה, אין כאן דמוקרטיה, יש לכם תפירת תיקים, ובסוף בסוף בית המשפט העליון יעשה רק מה שטוב לו, איכשהו כדי רוצה לשמר את המעמד שלו ואת הכוח שלו, ומעבר לזה כל דבר, מי שחושב שפסקת ההתגברות היום תעזור, היום אני כבר מבין שראש הממשלה ברק יכול בהחלט להחליט שזה דבר שהוא לא סביר, כי מגילת העצמאות גוברת על החוק היסוד הזה, וחוק היסוד הזה הוא לא תקין, ולכן זה נפסל, ומקסימום תתחילו עכשיו במלחמת לעלות עם טנקים על בית המשפט או על הכנסת, זה כל הוויכוח שיהיה. אבל בוא נחזור לארנה, יותר מעניין, תאמין לי.
קדימה, איך היה?
אני רוצה לומר לכם, תראו.
ברדיו היה נשמע מדהים.
לא, לא, אבל עזוב, ההפקה, שבאמת אני ראיתי בהמון אירועים, המון זה, אבל באמת, שפו להפקה, שפו לארגון, אבל אירוע תורני נטו, ואני אספר לכם סיפור קטנטן. ישב לידי יושב ראש מפעל הפיס, עוזי דיין, הוא הרגיש מהתחילת הערב, הוא לא בא כדי לצאת את החובה לסמן וי, הייתי באירוע, זה נראה שהוא נכנס למקום, הוא החליט שהוא לא עוזב, כשאני עזבתי ב-12 בלילה, הוא נשב שם. וכשהחליטו כולם ללמוד את המסכת שלה, את העמוד, שחילקו כולם, הוא ישב ולמד אותו, חבל על הזמן, עד שסיים אותו. אבל הוא אמר לי משפט מדהים. הוא אומר לי, אני זוכר שבניתי כאן את הרחל הפייס, הרי מפעל הפייס, עוזי דיין, הוא יושב ראש מפעל הפייס גם כן, ואומר לי, כתוב, שלעתיד לבוא כל הבתי תיאטראות והיכלים יהפכו לבתי מדרש. אומר לי, תסתכל, זה קורה. ככה זה היה נראה פשוט אתמול.
כל האירועים של סיומי השס בתקופה הזו שנערכים באולמות הגדולים, בהיכלי הספורט למיניהם, אני חושב שזה היה עתידים.
אני חשמתי אתמול באמת שמאחדות, זאת אומרת, על הבמה ישבו, לא רק חכמי הספרדים, אלא גם ראשי ישיבות של...
איך התקבל רב דוד כהן, איך התקבל הרב בורג מותחה, היו צריכים להבין איך הציבור קיבל, באיזה אחדות היה שם, באיזה משהו מטורף, מטורף.
מבחינתי הוא, איך הייתי מגדיר את זה, ארנה נפלאות.
יפה, יצחק, ארנה נפלאות. אלוף הכותרות, טוב.
זה התקרם רב מאיר שפירה בעצם, כאשר הוא תיקן את התקנה. הוא התכוון שבנושא הזה של לימוד הדף היומי, לפחות בזה, יהיה אחדות.
אתה יודע מה, בצלאל?
אותו יום, בכל מקום בעולם. זה מה שקרה לבמה בארנה.
כן, ברוך השם.
אני רוצה לומר שזה עלה הרבה הרבה פחות מ-9 מיליון.
טוב, מדברים מאירוע גדול שמדברים עליו שעולה 9 מיליון, מדברים על אירוע של 40 אלף איש ברחובה של עיר, להקים אולם באמצע הרחוב, זה לא להיכנס לאולם סגור, מוכן, רק להביא הגברה, שולחנות.
לא, 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 תאמין לי. אם היית יושב אתמול שם, היית מבין שאפשר להפיק אירועים בפחות, ביותר, כמה שיותר מפוארים וגם בקניות של כסף.
כן, מצאו מקום הסיום השס הגדול הזה. טוב, עוד נעסוק בזה.
יד עם על התעופה בפרחוב.
אבל זכינו העיקר לשמוע אתמול סיום השכת, סיום השעה, זה היה הזכות הגדולה. לשמוע דבר תורה אתמול באמת מיוחדים, דברים נפלאים של אחד מהדוברים, סדר מופתי, שכולם, לא היה פגיעה לא ברבנים ולא באנשים ולא בכולם, וכולם נכנסו, ואומנם צבעו אנשים על הדלתות, אבל אפשר לומר שבאמת שפו שפו לכל המארגנים, לכולם, לכל מי שעשה אל המעיין, וכל מי שהיה שם, זה בכלל דבר מטורף מה שהיה שם.
ומול האירועים הקשים בארצות הברית, אי אפשר שלא להתייחס למאה אלף איש שאמורים להיות שם בסיום השעת. 100,000 יהודים יחד התכנסו במקום אחד.
אבל תשמע, בצלאל, שפו לכם. שפו לכם ולרדיו השני גם כן.
האנטישמיות שיש היום.
על מה שפה, יהודה?
זו תשובה שהנקמה הכי חזקה.
כן, יהודה, הוא מתקשה לשמוע בגלל התקלה הטכנית. למה שפה?
אני אמרתי שפה לכם, כן, על העברת השידורים, גם לכם, גם לרדיו השני כל בעולם.
אנחנו בכל אירוע גדול וחשוב בציבור החרדי נמצא.
אני לפי התגובות שקיבלתי מחברים, אנשים שמעו אתכם ונהנו מכל דקה, כלומר, מי שחשב שאתמול האירוע זה היה לך
בטרל, אתם מדברים תיאורטית.
מאות אלפים ישבו שמעו שם.
אני הייתי צמוד. למקלט.
יפה. יצחק נחשון, יהודה אבידן, אני מודה לכם. שנזכה כולנו להתחיל את השעס במחזור החדש ולסיים אותו, לעבור כסדר על כל הדפים בלי לפספס שום דבר.
התחלנו אתמול.
חכה, חטא בטבת, עוד כמה ימים, כולם מתחילים מחדש. אפשר להתחיל כבר היום בהחלט. ואיך אמר, אני חוזר על מה שאמרתי כאן אתמול, ציטטתי את הגאון רבי צחוק אזרחי, ראש ישיבת מיר, הוא אמר באירוע של דירשו במוצאי שבת, הלוואי וכולם יקבעו איתים למלאכה, ולא ההפך.
אמן.
בהחלט. טוב, חברים, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
מקווים להירתם גם אנחנו.
כן, בעזרת השם.
שנזכה גם אנחנו.
בהחלט.
שבע שנים.
שבע וחצי שנים, עד פי באייר, בית באייר, תפשין פי זין. חברים, אני מודה לכם, יצחק נחשוני ויהודה אבידן, בוקר טוב.
תודה רבה וכל טוב.
יום טוב, להתראות. אנחנו על הרקע של מבקש, השיר של דירשו, לסיום השס, מסיימים את מהדורת הבוקר, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, בוקר טוב לכם.
ב-17 בפברואר, כף בית בשבט, חורף בריא במופתה. אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555. 03-9641-555. חדש, לפעניות ולבתי עסק, מהמפעלים המתקדמים בעולם. ייצור סקין 300 שקלים, לייס פרונט 2 סנטימטר קדמי 200 שקלים, טופ לייס מלא 400 שקלים, ועוד רמי, מייצר הכל בשבילך, שירות עד בית העסק. 052-6-800-345, 052-6-800-345.
שלום, שמי אילי, סטודנט לחינוך דמוקרטי וניהול עסקי חברתי. כשהתחלתי ללמוד לתואר, חיפשתי התמחות עם ערך מוסף. בזכות המלגה של מפעל הפיס, אני יכול לעבוד עם נוער בסיכון, כדי להפוך את המקום הזה ליותר טוב.
מפעל הפיס, בשיתוף הרשויות המקומיות, יעניק השנה כ-30,000 מלגות לסטודנטים המתמחים בעשייה החברתית ויוצרים שינוי גדול בקהילה. מפעל הפיס, דברים טובים מתחילים כאן.
הבחירות לכנסת ה-23 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון, למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד י"ב בטבת, תשפ"א, 9 בינואר 2020, באתר רשות האוכלוסין וה... הגירה. מוגש מטעם משרד הפנים.
להעיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות בהוצאה צוב.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
סוף עונה במקימי. 50% הנחה במקימי. כן, 50% הנחה במקימי. מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
מה קורה פה?
נראה לי שהמסעית שלנו עשתה תאונה.
אף אחד לא נפצע?
אני לא בטוח שלא נפצעתי, ואני כן בטוח שאנחנו חייבים לצאת מפה.
רק שאין לי מושג איך.
אנחנו נמצא פתרון.
שקט, שקט, שקט.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו.
0722-796666.
אמא, את תמיד תרצי לתת לו את האקסטרה. גם אנחנו. מטרנה אקסטרה קר מהדרין. עם היתרון המשולש מכל קהל. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
יואו 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 לו, בטעמים חדשים עם תוספות מפנקות, וזה כל כך טעים.
ממש, יואו לו עם שוקולד חלב בטעם בוטנים ובטעם מגוזי לוז עם תוספות מפנקות. יואו לו זה פשוט מעולה.
חדש, יואו לו שוקולד חלב בטעם בוטנים ובטעם מגוזי לוז עם תוספות מפנקות למעלה.
למאדרין יש תנובה.
כל חי תמיד.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. כמה עשרות מתושבי חוף הקרוב